שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קכ"ז במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק מפנין, באמצע העמוד הקודם, ונסיים 11 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14.5 דקות. הנושא הכללי של הפרק זה המשך הנושא של טלטול, ובמשנה בתחילת הפרק יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בבעיה של טרחה כשמטלטלים משהו גדול או מטלטלים הרבה, החלק השני עוסק בבעיה של מוקצה. היום נעסוק רק בחלק הראשון לגבי טרחה, עם נקודות קטנות של מוקצה באמצע, כמו שעוד מעט נראה, מחר נעסוק בחלק השני לגבי מוקצה. אז לגבי טרחה, כבר הזכרנו כמה פעמים שיש איסור דרבנן לטלטל משהו שהוא טרחה גדולה מדי, ראינו לזה דוגמה לפני כמה דפים בקכ"ד שלא משלין פירות בשבת מהגג לתוך הבית, היום נראה לזה עוד דוגמה. הדוגמה של המשנה זה שאם יש לך איזשהו שטח שבו יש המון תבועה ואתה רוצה לפנות אותה משם בהנחה שאין כאן בעיה של מוקצה, אז יש בעיה אחרת, כאמור הבעיה של טרחה. אבל, אומרת המשנה, יש מצב שבו זה כן מותר, וזה אם זה לצורך מצווה. למשל, אתה צריך לפנות את המקום בשביל להכניס אורחים, או בשביל שילמדו שם תורה, אז זה מותר, ואפילו כמות של 4 או 5 קופות, אבל מקבילה המשנה לא את האוצר. זה מה שכתוב במשנה, עוד פעם, אסור סתם תרחה, אם זה בשביל מצווה מותר אפילו 4 או 5 קופות, אבל לא את האוצר. זאת המשנה, ועכשיו את הדיון לגביה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נפרש את המשנה עצמה, בשלב השני נראה דיונים על הפירוש. אז השלב הראשון זה כאמור פירוש המשנה, ונצטרך לפרש שני דברים עיקריים. דבר אחד זה מה זה 4 ו-5 קופות, הרי אם מותר לפנות 5, ודאי שמותר לפנות 4. דבר שני, מה זה אבל לא את האוצר, מה הכוונה? אז לגבי זה, הגמרא מביאה שני הסברים, רב חיסדא ושמואל, נאמר קודם במה הם מסכימים ובמה הם חולקים, ואז נראה איך הם מכניסים את זה למשנה. אז הדבר ששניהם מסכימים בו, זה שאסור לפנות את כל התבועה מאותו מקום, כי אז אם אתה מפנה הכל, אתה מגיע לתחתית, כלומר לקרקע, ואז יש חשש שאתה תראה גומות ותשווה את הגומות, וזה אסור. אז זה לפי כולם, אסור לפנות הכל. במה הם לא מסכימים? הם לא מסכימים בשני דברים. דבר אחד, זה אם כשאנחנו מתירים לפנות בגלל מצווה, האם יש לזה איזשהו גבול? לפי רב חיסדא כן, לפי שמואל לא. דבר שני, הם גם חולקים במחלוקת המפורסמת בין רב יהודה לרבי שמעון לגבי מוקצה, שרב חיסדא סובר כמו רב יהודה ומחמיר בדיני מוקצה, ושמואל סובר כמו רבי שמעון ומקל בדיני מוקצה. זה באופן כללי, עכשיו בואו נראה איך הם מפרשים את המשנה עצמה, נתחיל דווקא בדעה השנייה שזה שמואל. אומר שמואל, לגבי 4 ו-5, זה לא קשה, ככה אנשים מדברים, אז המשנה דיברה כלשון בני אדם. לגבי שלא מפנים את האוצר, הכוונה היא למה שאמרנו מקודם, שאסור לפנות את כל התבועה שיש שם, כי אז אתה יכול להגיע להשוואת גומות. זה לפי שמואל. רב חיסדא לעומת זאת לא מקבל ש-4 ו-5 זה כלשון בני אדם, אלא לדעתו זה כן בא ללמד משהו, ומה זה בא ללמד? אז לדעתו, המילה 4 היא באה ללמד שלא מפנים הכל, כלומר שאם למשל יש לך שם כמות של 5 קופות, אתה מפנה רק 4 ולא הכל, שלא תבוא להשוות גומות, זה 4. לגבי 5, הוא מבין שזה בא להגביל שהמקסימום של הפינוי זה כמות של 5 קופות, כלומר אפילו שיש לך שם יותר, אסור לפנות יותר מ-5. זה לפי רב חיסדא, לפי שמואל כאמור, אין הגבלה כזאת. עכשיו, מה לגבי שלא מפנים את האוצר? אז כאן רב חיסדא לא יכול לפרש כשמואל שהכוונה היא שלא יפנה הכל, כי את זה הוא כבר אמר במילה 4, אלא כאן הוא אומר שיש כאן דין נוסף, שלא קשור לטרחה, אלא הוא קשור למוקצה. וזה, אם יש תבועה שנמצאת באוצר, כלומר באיזשהו מחסן ששם שמים תבועה בשביל לשמור לזמן ארוך יותר, אז מה ששם הוא מוקצה, כי הרי לא התכוונת להשתמש בו, התכוונת לשמור אותו, ואם לא התחלת להשתמש בו לפני שבת, אתה לא יכול להתחיל להשתמש בו בשבת עצמה. זה מוקצה. זו דעת רב חיסדא. לעומת זאת, שמואל לא פרש כך, כי לדעתו זה לא מוקצה, ובמה הם נחלקו? כמו שאמרנו, במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רב חיסדא סובר כמו רבי יהודה, שדבר שהקצת אותו מדעתך, זה מוקצה. שמואל סובר כמו רבי שמעון, שכיוון שסוף סוף זה עדיין ראוי לאכילה, זה לא מוקצה, ואתה יכול לפתוח את האוצר, אפילו שלא התכוונת לעשות את זה, גם בשבת. עד כאן הפירוש של המשנה. עוד פעם, יוצא לנו שלפי שניהם אסור לקחת הכל, שמיישבי גומות. ולפי רב חיסדא יש שתי הגבלות שלפי שמואל אין, הגבלה אחת זה שלא ייקח יותר מ-5, הגבלה שנייה זה לא להתחיל בשבת להשתמש באוצר, כי זה מוקצה. עד כאן השלב הראשון, פירשנו את המשנה, עכשיו השלב השני נראה 3 דיונים על שיטת רב חיסדא, שכאמור אמר שכן יש הגבלה של 5 קופות, ושאוצר זה מוקצה. הערה ראשונה זאת ברייטה שאומרת שלמרות שלפי רב יהודה האוצר הוא מוקצה, אם משום מה הוא חייב לפנות לעצמו דרך שם בשביל לעבור נניח לאיזשהו חדר שנמצא מאחורי המחסן, אז אמנם ביד הוא לא יכול להזיז את התבועה כי זה מוקצה, אבל ברגליים הוא יכול, כלומר הוא יכול לדחוף עם הרגליים קצת ולעשות לעצמו שביל. הערה שנייה זאת עוד ברייטה ומוראים שמם נלמד שני דברים, דבר אחד שרב אחא גם הוא מסכים לרב יהודה שהאוצר זה כן מוקצה, דבר שני, המינימום שנחשב אוצר זה רק אם יש שם לתח, שזה 15 סאה, פחות מזה זה לא נחשב אוצר וממילא זה לא מוקצה. עד כאן שתי הערות הראשונות, שהן היו לגבי הגבלה שאוצר זה מוקצה. הערה שלישית, כאן זה לא ממש הערה, זה יותר דיון, זה שתי שאלות על הגבלה הראשונה של רב חיסטה, שאסור לקחת יותר מכמות של 5 קופות. שאלה ראשונה, זה אם כשרב חיסטה אמר 5 קופות, אז הדגש כאן זה על הכמות של 5 קופות, או שהדגש כאן זה על מספר הנגלות, כלומר מספר הפעמים שאני הולך לא חזור. אם הדגש זה על הכמות, אז אני יכול לקחת את זה באמת ב-5 נגלות, כל פעם לסחוב קופה שלמה, אבל אני יכול גם להמעיט במסוי, כלומר לקחת למשל חצי קופה כל פעם, ובמקום 5 נגלות לעשות 10 נגלות, כלומר להרבות בהליכה. אבל אם הדגש הוא על כמות הנגלות, כלומר ללכת יותר מ-5 פעמים זה כבר תרחה גדולה מדי, אז אסור להמעיט במסוי ולהרבות בהליכה, אלא בדווקא ב-5 קופות ב-5 נגלות. זאת השאלה הראשונה, הגמרא מנסה לענות על זה משתי ברייתות שמדברות על פינוי לא של תבועה, אלא של כדי עין ושמן, ויש סתירה בין שתי הברייתות. ברייתה אחת אומרת שמותר לפנות 5 קופות, ברייתה שנייה אומרת שמותר לפנות 10 או 15 קופות. עכשיו, בשביל שהברייתות לא יסתרו, אומרת הגמרא שאולי הם בעצם נחלקו בשאלה ששאלנו. לפי הברייתה הראשונה זה דווקא 5, לפי הברייתה השנייה אפשר לפצל את אותם 5 לכמויות קטנות יותר ולהרבות בהליכה, כלומר לעשות יותר מ-5 נגלות. זה הניסיון של הגמרא לומר שבעצם השאלה שלנו זה מחלוקת הנעים, אבל דוחה הגמרא זה לא הכרחי, ואת הברייתה השנייה שאומרת 10 או 15 אפשר לפרש שגם היא מסכימה שצריך דווקא ללכת 5 פעמים, וזה שהיא אמרה 10 או 15, הכוונה היא לא שהוא יעשה 10 או 15 נגלות, אלא הוא יעשה 5 נגלות, והוא פשוט ישים בכל קופה 3 קדים, כך שבסך הכל הוא סחב 15 קדים בתוך 5 קופות. אז את הניסיון לפשוט דחינו, ובעצם נשארנו בשאלה, האם אפשר להרבות בהליכה ולמעט במסוי לפי רב חיסטה? השאלה השנייה בשיטת רב חיסטה, זה האם כשרב חיסטה הגביל את זה ל-5 קופות, האם ההגבלה הזאת היא בכל מקרה, או שההגבלה זה דווקא כשיש לו מעט אורחים, שאז לפנות כמות של 5 קופות זה בהחלט יותר ממספיק, ולכן אסור לעבור את 5 קופות, אבל אם יש לו הרבה אורחים, שאז זה לא מספיק, אולי גם לרב חיסטה מותר לפנות יותר, זאת השאלה, ובשאלה הזאת יש 3 אפשרויות, נאמר אותם מהקל החמור. האפשרות הקלה זה שכן, מותר אפילו לאדם אחד לתרוח יותר מכמות של 5 קופות ולפנות יותר לבד, אפשרות שנייה יותר מחמירה זה שלאדם אחד עדיין אסור לפנות יותר מ-5 קופות, אבל אפשר להביא כמה אנשים וביחד לפנות כמות גדולה יותר, אבל כך שכל אחד לא סוחב יותר מ-5 קופות בסך הכל. האפשרות הכי מחמירה זה שאפילו את זה אסור לעשות, אפילו שכל אחד לא סוחב יותר מ-5, אלא רק באופן קבוצתי, עדיין זה אסור. אלה אפשרויות, ועד כאן השאלה השנייה בשיטת רב חיסטה, ולשאלה הזאת הגמרא עונה באופן חלקי, כי מביאה סיפור גם על רבי וגם על רבי חייא, שכשהם באו לדרוש והם ראו שאין מספיק מקום לכל מי שבא לשמוע את הדרשה, אז הם הלכו ופינו איזשהו שדה שהיה שם מהעומרים שהיו בה, בהנחה שלא הייתה שם בעיה של מאמר, ומשמע שזה היה הרבה יותר מ-5 קופות, ובכל זאת הם עשו את זה. אז מכאן מצד אחד אפשר ללמוד שמותר יותר מ-5 קופות, אבל אי אפשר ללמוד האם זה מותר רק באופן קבוצתי, או שמותר אפילו לאדם אחד לעשות יותר מ-5, כמין הסתם, רבי ורבי חייא לא פינו את זה לבד, אלא הם אמרו לאנשים, ממילא מכאן רק אפשר ללמוד על ההיתר הקבוצתי, אבל עדיין אי אפשר לדעת האם זה מותר גם לאדם אחד. עד כאן 3 דיונים על רב חיסטה, בדיון הראשון ראינו שמותר לעשות שביל ברגליו, בדיון השני ראינו שרבי אחא גם הוא כרב חיסטה, כרב יהודה, ושאוצר זה כמות של לתח לפחות. בדיון השלישי ראינו שתי שאלות על רב חיסטה, האם מותר להרבות בהליכה ולהמעיט במסוי, והאם מותר יותר מ-5 קופות כשיש הרבה אורחים, והאם זה מותר באופן קבוצתי, או שאפילו אדם אחד יסחוב יותר מ-5 קופות, ועל זה לא הייתה לנו תשובה. בזה הגענו ל-10 שורות מתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני הוא כאמור אגדתא, ונדבר בו על המעלה של הכנסת אורחים, ועל זה שצריך לדון כל אדם לכף זכות, ונחלק את זה ל3 סוגיות. הסוגיה הראשונה ממש יוצאת מתוך המשנה שלנו, וזה לגבי המעלה של הכנסת אורחים, ולגבי זה הגמרא מביאה 3 דברים. דבר ראשון שיוצא מהמשנה שלנו זה שהמשנה אמרה שמותר לפנות את התבועה או בשביל הכנסת אורחים או בשביל ביטול בית המדרש. ומזה שהמשנה שמה את הכנסת אורחים יחד עם ביטול בית המדרש, רבי יוחנן לומד שהם שקולים זה כנגד זה. רב דימי מן ההרדה מגדיל ואומר שהכנסת אורחים יותר מבית המדרש, מזה שהמשנה שמה את הכנסת אורחים ראשונה. זה הדבר הראשון לגבי הכנסת אורחים. הדבר השני זה שהיא גדולה אפילו מהקבלת פני שכינה, מזה שאברהם אבינו אומר כביכול להשם לחכות לו והוא הולך לקבל את פני האורחים. דבר שלישי זה שאומר רבי יוחנן שהכנסת אורחים זה אחד מהדברים שעליהם נאמר שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה הרחבה לגבי מה שהרגע הזכרנו, של דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. לגבי זה אנחנו נשווה בין שני דברים, דבר אחד זה משנה בפאה שמביאה ארבעה דברים כאלה, ודבר שני זה דברי רבי יוחנן שמביא שישה דברים כאלה. במשנה בפאה מה שכתוב זה כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום ותלמוד תורה. מה שרבי יוחנן אמר זה הכנסת אורחים, כאמור, ביקור חולים, עיון תפילה, דן את חברו לכף זכות, השכמת בית המדרש ומי שמגדל את בניו לתלמוד תורה. עכשיו על זה הגמרא שואלת, איך רבי יוחנן אמר אחרת מהמשנה בפאה, ועונה הגמרא, הוא לא אמר אחרת, אלא הוא רק הביא דוגמאות. כלומר, הכנסת אורחים, ביקור חולים ועיון תפילה זה דוגמאות לגמילות חסדים, כי בתפילה אתה גם כן גומל חסד עם עצמך. דן חברו לכף זכות זה דוגמה לדרך שבה אתה מביא שלום, והשכמת בית המדרש ומגדל בניו לתלמוד תורה זה חלק ממה שבמשנה כתוב תלמוד תורה. עד כאן הסוגיה השנייה בחלק הזה, ועכשיו בשורה השנייה בעמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה, וזה כיוון שהזכרנו בדברי רבי יוחנן את זה שצריך לדון כל אדם לכף זכות, הגמרא מביאה שלוש ברייתות עם שלושה סיפורים ששם מסופר על אדם שלמרות שכל הנסיבות מראות שצריך לדון אותו לכף חובה, בכל זאת מישהו אחר דן אותו נגד כל הסיכויים דווקא לכף זכות, ובאמת זאת הייתה האמת, ומי שדן לכף זכות מתברך בזה שגם הקדוש ברוך הוא ידון אותו לכף זכות בדין. מה הסיפורים? אז הסיפור הראשון זה על אדם אחד מהגליל שירד למישהו מהדרום בשביל לעבוד אצלו, והוא עבד אצלו שלוש שנים עד שהגיע ערב יום כיפור, שאז הוא סיים, והוא רוצה ללכת הביתה, אז הוא ביקש את השכר שלו, ואמר לו בעל הבית, אני מצטער, אין לי. אז הוא אמר לו, אז אל תתן לי כסף, תן לי פירות. הוא אמר לו, גם זה אין לי, אז תן לי קרקע, גם זה אין לי, תן לי בהמה, תן לי קרים וקסתות. כל זה הוא אמר שאין לו, אז אותו עובד הלך הביתה עצוב. אחרי שעבר סוכות, הגיע בעל הבית עם השכר שלו וגם עשה לו סעודה חגיגית, ואז בעל הבית שאל את אותו עובד, תגיד לי, כשאמרתי לך שאין לי, למרות שאתה יודע מן הסתם שיש לי, הרי עבדת איתי שלוש שנים, אז דנת אותי לכף זכות או לכף חובה, וחשבת שאני סתם משקר, אז הסביר לו עובד, דנתי אותך לכף זכות. ואיך דנתי אותך? לגבי הכסף, הנחתי שאולי פתאום צץ לך איזושהי עסקה טובה, שמת בה את כל הכסף. לגבי הבהמה אולי הזכרת אותה לאחרים, לגבי הקרקע אולי החכרת אותה לאחרים, לגבי הפירות אולי הם לא היו מאוסרות ולא רצית לתת לי משהו לא מאוסר, כי אני עם הארץ ולא נותנים פירות לא מאוסרים לעם הארץ, ולא היה לך זמן לעשר עכשיו כי זה ערב יום כיפור, כך לפי המערשה, לגבי הקרים והקסותות אולי בדיוק הקדשת אותם והם בעצם כבר לא היו שלך. ככה הוא דן אותו לכף זכות, למרות שלכאורה הנסיבות מראות שזה לא הגיוני, ובאמת אמר לו אותו מעביד, צדקת לגמרי, באמת הקדשתי את כל נכסיי, כי לא רציתי שהורקנוס בני יקבל אותם, כי הוא לא למד תורה, ואז התארתי את הנדר ובאתי אליך והבאתי לך את השכר, ואז הוא ברך אותו שכשם שהוא דן אותו לכף זכות, כך הקדוש ברוך הוא ידין אותו לכף זכות. עד כאן הסיפור הראשון, בסוגריים נעיר שיש אומרים שאותו מעביד היה רבי לזר בן הורקנוס, והעובד היה רבי עקיבא, שניהם לפני שמתחילו ללמוד תורה. עד כאן הסיפור הראשון, שני הסיפורים הבאים זה על מצבים שבהם כל הנסיבות הראו שהיה פה בעיה של זנות, ובכל זאת לא חשדו באותו אדם. סיפור אחד זה על חסיד אחד, תראו רש"י במי מדובר, שהוא ותלמידים שלו עשו פדיון שבועים לאיזה נערה אחת, ואז בדרך חזרה היו צריכים לישון איפשהו, אז נכנסו לאיזה אכסניה, ואותו חסיד אמר לנערה לישון למרגלותיו, ובבוקר הם ראו את אותו חסיד קם, הולך וטובל, ורק אז מלמד תורה. עכשיו, מתי טובלים הרי? כשיש תומת קרי. אז ממילא לכאורה התלמידים יכלו לחשוד בו שהוא היה עם אותה נערה, כי הרי ישנה איתו למרגלותיו, ובבוקר הוא הלך וטבל, ובכל זאת הם לא חשדו בו, כי הם חשבו שהוא שם אותה למרגלותיו, כי הוא רוצה לשמור עליה, כי הוא לא ידע אולי אחד מהתלמידים לא כל כך צדיק, וזה שהוא טבל בבוקר זה לא כי הוא היה איתה, אלא כי הוא ראה קרי בלילה בגלל הטרחה של הדרך. כך הם חשבו, ובאמת זה היה נכון, והוא ברך אותם שכשם שמדנו אותו לכף זכות, המקום ידין אותם לכף זכות. הסיפור השלישי מאוד דומה, היה סיפור שהיו צריכים לשלוח איזשהו נציג מהחכמים לאיזושהי גויה שהייתה ידועה שכל גדולי רומי באים אצלה לזנות, אז רבי יהושע התנדב, הוא הלך לשם עם כמה תלמידים, וכשהוא הגיע לשם הוא נכנס אליה לבדו, והוא נעל את הדלת שהתלמידים לא ייכנסו, ולפני שהוא נכנס הוא גם הוריד את התפילין, וכשהוא יצא הוא טבל ורק אז הוא לימד את התלמידים, אז כל הנסיבות האלו שהוא התייחד איתה והוריד את התפילין והוא טבל אחרי, מרות שלכאורה הוא היה איתה בעבירה, והוא שאל את התלמידים האם הם חשדו בו, והם הסבירו לו למה הם לא חשדו בו, הם אמרו שזה שהוא נכנס איתה לבד ונעל את הדלת זה כי אולי היה שם איזשהו משהו סודי שקשור למלכות שהוא לא רוצה שישמעו, וזה שהוא ראית התפילין לפני כי הוא לא רוצה שהתפילין יהיו במקום תמה, כי הרי אותה אישה כאמור לא הייתה צדיקה גדולה, וזה שהוא טבל אחרי זה כי אולי איזה טיפה של רוק מאותה אישה כשהיא דיברה הגיע לרבי יהושע, והרי רוק של גויה והרי רוק של גוי מדרבנן זה כמו רוק של זב, ואומנם אפשר ללמד כשאתה נטמע מזב, אבל רבי יהושע החמיר על עצמו וטבל, כך הם חשבו, ואמר להם רבי יהושע, צדקתם לגמרי, וכמו שאתם דנתם אותי לכף זכות, הקדוש ברוך הוא ידין אתכם לכף זכות. עד כאן שלוש הסיפורים לגבי לדון לכף זכות, בזה הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון עסקנו בעיקר במשנה שאמרה שלא מטלטלים טלטול של טרחה, למשל לפנות קופות של תבועה, אלא אם כן זה לצורך מצווה כמו הכנסת אורחים או לימוד תורה, שאז מותר אפילו 4 ו-5 קופות, אבל לא את האוצר. זאת המשנה, וראינו לה שני פירושים, שמואל אמר ש-4 ו-5 זה פשוט ככה אנשים מדברים, זה לא בללמד כלום, ולא את האוצר, הכוונה היא שהוא לא יפנה את כל האוצר, כי אם הוא יוריד הכל הוא יכול לבוא להשוות גומות. רב חיסטה אמר שבאמת 4 בא ללמד שהוא לא יפנה הכל, כלומר 4 מתוך 5 ולא את כל ה-5, 5 בא ללמד ש-5 זה המקסימום אפילו שיש שם יותר, ולא את האוצר בא ללמד שהאוצר הזה הוא מוקצה כשיטת רב יהודה. לעומת זאת שמואל אומר שאין את ההגבלה לא של 5 ולא של מוקצה, כי הוא סובר כרבי שמעון שהאוצר הוא לא מוקצה. עד כאן שני הסברים על המשנה, ואחרי זה ראינו 3 דיונים על שיטת רב חיסטה. דיון ראשון זה שלמרות שאוצר ומוקצה מותר לפנות ולעשות לו שביל על ידי טלטול ברגליים, זה נקרא טלטול כלאחר יד. דיון שני זה שגם רב אחא הוא כמו רב יהודה, ושסתם אוצר זה דווקא אם יש המינימום של לתך, שזה 15 סאה. דיון שלישי זה שתי שאלות על שיטת רב חיסטה שהגביל את זה ל-5 קופות. שאלה ראשונה, האם את אותה כמות של 5 קופות אפשר לפצל לכלים קטנים יותר, ואז הוא ילך יותר ויסחוב פחות? שאלה שנייה, האם 5 קופות זה גם כשיש המון אורחים, ואז 5 קופות זה לא מספיק, ואם זה מותר, האם מותר רק כמה אנשים ביחד, כך שכל אחד לא סוחב יותר מ-5, או שמותר אפילו לאדם אחד? על שתי השאלות האלו נשארנו בלי תשובה. עד כאן החלק הראשון. החלק השני היה אגדתא לגבי הכנסת אורחים ולדון לכף זכות. חילקנו את זה ל3 סוגיות. הסוגיה הראשונה הייתה לגבי מעלת הכנסת אורחים, שהיא יותר או כמו השכמת בית המדרש, ושהיא יותר מקבלת פני שכינה, ושאוכלים פירותיה בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. בסוגיה השנייה, השווינו בין המשנה בפאה לבין דברי רב יוחנן לגבי דברים שאוכלים פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואמרנו שרב יוחנן בעצם רק הביא דוגמאות למה שנאמר במשנה. וסוגיה שלישית, ראינו 3 סיפורים ב3 ברייתות לגבי אנשים שלכאורה מכל הנסיבות הדבר הכי הגיוני היה לחשוד בהם שהם משקרים או שהם זינו, אבל בסיפורים האלו דנו אותם לכף זכות, ובאמת זאת הייתה האמת, ומי שלא חשדו בו ברך את מי שלא חשד, שכמו שהוא דן לכף זכות גם הקדוש ברוך הוא ידון אותו לכף זכות. כל טוב.